המהר"ל פתח את ההקדמה הראשונה בפסוקים משלי, כבוד אלוהים מפטר דבר, כבוד מלכים חקור דבר. ואת שני הצדדים הללו הוא רוצה להראות לנו בפרטות. שני הצדדים הללו הוא רוצה להראות בהקדמה שיש דברים שהם מבחינתנו שייכים לעולם החסר, ויש דברים שהם שייכים לעולם שאותו צריך לחקור. את ההקדמה עצמה מהר"ל חילק לשניים שהם שלושה חלקים. החלק הראשון זה המדרש רבה, מפרק תחילת ההקדמה. החלק השני זה המשנה במסכת חגיגה שמופיעה בערך באמצע ההקדמה, שהם שניהם שייכים לחלק של כבוד אלוהים אסתר דבר, והחלק האחרון זה הכבוד מלכים חקור דבר. זה ממש הפסקה האחרונה של ההקדמה. לכאורה כבר החלוקה הזו דורשת איזשהו בירור, כי היה מסתבר אומר שמהר"ל רוצה להגיד שכבוד מלכים אסתר דבר, אבל בזה אני לא עוסק. אלא מה אני עוסק? איך אני מתיישב עכשיו לכתוב ספרי אמונה ומחשבה? כי יש גם כבוד מלכים חקור דבר, יש גם נקודה שמותר לי לחקור. אם זה היה ככה, היה מתבקש שרוב ההקדמה תעסוק בכבוד מלכים חקור דבר. על המהר"ל, 80-90% מההקדמה עסק בכבוד אלוהים אסתר דבר, דרך המדרש ודרך המשנה. לכאורה בזה אנחנו לא הולכים לעסוק, אז האיזון הזה הוא דורש עיון. זו הערה ראשונה שאני צריך לברר אותה, למה הקדמה הראשונה עסוקה דווקא בדברי הסתר ולא דברי הגילוי.
באמת שזה שלוש דרגות, לא שתיים. יש את הדרגה שבכלל לא להתקרב אליה.
כן, אבל אני טוב להיכנס לתוך המדרגות. אני אומר באופן כללי, בין הביחד בין כבוד אלוהים אסתר לבין כבוד אלוהים חקור, אז המהר"ל חילק את זה בצורה באמת לא מאוזנת לכאורה. זה יותר אתה צודק שצריך להיכנס לתוך המדרגות בתוך הכבוד אלוהים אסתר דבר. באמת את החלק הראשון הארוך המהר"ל חילק כאמור לשניים. על פניו החלוקה היא כשהוא עובר מהמדרש של המשנה, אבל באמת זה חלוקה קצת מבלבלת. יש פה, אני לא יודע, לא חושב שמהר"ל רוצה לבלבל אותנו, אבל עלולים לבוא פה לידי טעות. החלק השני מתחיל שבע שורות לפני המשנה בחגיגה. שם המהר"ל אומר, שבע שורות, אני כל אחד לפי המדורה שלו, קשה להגיד פה בגלל מהדורות, אבל המהר"ל לפני שהוא מסיים את הקטע, לפני המשנה בחגיגה, הוא מתחיל, ואף שהשכל משיג הדברים הנעלמים, מכל מקום דבר שנבדל מן אדם לגמרי, ראו שלא יסגתו בו, שם מתחיל החלק השני, אני חושב. ומתוך כך הוא מביא את המשנה בחגיגה, כי בלי החלק הזה, בלי השורות הללו, אי אפשר באמת להבין איך הוא עבר למשנה בחגיגה. אני אסביר עכשיו למה. החלק הראשון באופן כללי, כשהמהר"ל מביא את המדרש, אז הוא אומר שהעולם הבא לא יכול להופיע בתורה, מכיוון שנביא, המפגש שלו עם דבר, זה דרך הידבקות בו. כמו חוש העין, שחוש העין אתה לא יכול לראות מה שלא עומד מול עיניך, זה לא יעזור שאתה לא רואה אותו, אז אין מה לעשות. כך אומר המהר"ל, זה אותו דבר לגבי נביא, זה לא חוש עין גשמי, אבל זה חוש עין רוחני, לכן הנביא נקרא רואה או חוזה, חזון ישעיהו וכו'. הנביא צריך להיפגש עם הדבר. כדי שיפגש עם הדבר, צריך שיהיה לו השגה בו. אם אין לו השגה בו, לא נפגש איתו, אז הוא לא יכול להופיע אותו, לכן אין עולם הבא, והתנ"ך בכלל לא מופיע דבר כזה. אומר מר אלומן, והחכם אין לו הגבלה. החכם יכול להשיג אפילו דברים נעלמים ביותר, אין לו מדרגה נבדלת ממנו, כי החכם זה הכל בו. העין רואה את מה שמול החכם, הוא יכול לעבוד ולחשוב מה שהוא רוצה. אז אומר המהר"ל, הוא מעריך בזה מאוד מאוד בסוגיית עולם הבא, וביחד ונביא לחכם, והגמרא בבת ראשך מדיף נביא, שהחכם אין לו הגבלות. אבל אז פתאום המהר"ל עובר למשנה מסכת חגיגה. ואומר, רגע, גם לחכם יש הגבלות. למה? כי אין דורשין, זה דורש שזה לא בנביא. כשאדם בא עכשיו ללמד מעשה מרכבת התלמידים שלו, הוא לא אופר להם נבואה. הוא מלמד להם חוכמה. כשאדם עכשיו הולך ללמד את התלמידים שלו מעשה בראשית, הוא רוצה ללמד שני תלמידים מעשה בראשית. הוא לא מלמד להם נבואה, הוא מלמד להם חוכמה. אבל החכם מה הבעיה? אני אלמד אותם בחוכמה. מעשה בראשית, אני אדם חכם, אני לומד מעשה בראשית, ואני אלמד אותו.
לא אין דורשים שאין אפשרות. אסור לדרוש בשביל.
אסור, כן, למה אסור?
נבואה אין אפשרות, חוכמה יש אפשרות.
אבל אני אומר, עד כאן בחלק הראשון של המהר"ל, המהר"ל הסביר שההבדל חכם לנביא, שחכם יכול לעשות מה שהוא רוצה. ופה פתאום הוא אומר, חכם יש לו הגבלות. לכן אני אומר, מה שאתה אומר זה כתוב במהר"ל מפורש. בשביל זה המהר"ל הקדים את השבע שורות הללו, ואמר שלמרות שהנביא לא יכול, והחכם כן יכול, גם החכם, למרות שהוא יכול, אבל לא ראוי. לכן זה פה זה מתחיל, זה בדיוק מה שהוא אומר כאן. ואף שהשכל משיג את דברים הנעלמים, מה שהנביא בכלל לא יכול להשיג אותה. הנביא לא יכול לדבר לעולם הבא. חכם, כדוע משם סנדרים, הוא יכול לדבר לעולם הבא. כתוב, כל ישראל, יש להם חלק לעולם הבא. הנה, יש עולם הבא במשנה. החכם משיג את דברים הנביאים, אבל דבר שהוא נבדל מאדם ראוי שלא יישג אותו.
ראוי זה שהוא לא יבין את זה כמו שצריך. לא, ראוי זה הכוונה שהוא לא יבין את זה כמו שצריך. זה לא שזה לא מכובד.
אני לא יודע.
לא, מה, כתוב אין דורשים בחגיגה בשניים, מה אין דורשים בעריות בשלושה? מה שמה?
אני לא יודע.
מה צריך לדרוש בעריות בשניים, לא? זה כאילו, שאתה, יש, כאילו, אתה מצווה ללמוד את זה במקום הנכון, כאילו.
כן. רק אני לא יודע מה החילוק בינינו פה. זאת אומרת,
זה ראוי לא לעשות את זה. זה לא חוסר כבוד, זה חוסר...
משפט הזה אני לא יודע שהוא נכון, כי כשהמהר"ל בסוף מדמה את זה, אז הוא אומר, מי שדורש אלו דברים, ממש בשורות האחרונות, דומה שנכנס תוך חדר פנימי של מלך בשר ודם שאין זה כבוד למלך להיות משתתף עם המלך כאשר הוא ביחידי. דווקא מהר"ל אומר במפורש שזה לא כבוד.
אני חושב שזה לא כבוד, הכוונה היא שזה לא, שזה לדון בקדוש ברוך הוא מצד עצמתו. עכשיו לדון כביכול, לדון בקדוש ברוך הוא מצד עצמתו זה המדרגה יותר נסתרת, שגם זה הקדוש ברוך הוא נתן לנו, כי גם את זה הוא נתן לנו מצד זה.
אני עוד לא נכנס מצד מה, אני רק אומר רגע עקרונות.
מה זאת אומרת לא מוכבד? לא מוכבד זה כאילו משמע כאילו הקדוש ברוך הוא נתן לנו משהו, כאילו זה קצת מקשים כביכול להגיד שהקדוש ברוך הוא יש משהו שאנחנו יכולים לדרוש, הוא לא מכבד אותו. לא באמת, כאילו הכוונה היא לא לזה מתכוון, נכון?
אני רואה פשוט איתך, אני אומר, קודם כל אני אומר את העקרונות.
כאשר אני אמרתי את זה אולי מהראיות, והראיות על הסיבה שלא בשלושה, סיבה חיצונית, שמה הוא יסביר לך והם יתעסקו משהו אחר ויגיעו להבנות לא נכונות.
כן, נראה לי להסברה חיצונית, זאת אומרה ניתן לסברה פנימית. זאת אומרת,
זה
החיצוני שהגמרה מביאה, כן.
כן, זה הגמרה.
אבל אני חושב עוד פעם רק לסדר את הדברים. הנביא לא יכול לעסוק. זה נבזל ממנו. אין עולם הבא בנבואה בגלל שהנביא לא יכול. החכם יכול לעסוק. אבל אומר הרמב"ם, זה לא כבוד שהוא עוסק בזה. אין ראוי לעסוק בזה. אתם צודקים, תכף נרד לדבר הזה שהמשנה אמרה, לא לעסוק בזה באחד, בשניים, בשלושה, משהו שיש בזה עיסוק מסוים. אבל ודאי אין בזה עיסוק מעבר למינימום שצריך אותו, יכול שהמינימום הזה הוא מחויב, אני לא יודע, הרמב"ם לא דיבר בזה כל כך. אבל בהחלט יש כאן מדרגה, ולכן רגע לפני שנגשים למשנה בחגיגה, אתם עושים לב, כי מי שקורא רק את החלק הראשון של המעלה, מבין שחכם ונביא, נביא לא יכול, חכם יכול הכל. ורמה, רגע, חכם יכול, אבל זה לא ראוי, יש בזה הגבלות מאוד 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 ברורות, גם לחכם, וזה יהיה המשנה בחגיגה שהיא תגדיר לנו את ההגבלות הללו, מה זה לא מכובד לעסוק בו ולהיכנס לחדרים פנימיים גם לחכם. אחרת, לא היה מובן בכלל מה כל ההקדמה הזאת קשורה אלינו, כי אנחנו לא נביאים, אנחנו אולי מנסים לעסוק בתורת החוכמה. אנחנו נסים לעסוק בחוכמה, אם לחכם אין הגבלות, אז מה ההקדמה הזאת אומרת לנו? אלא ודאי, כבוד אלוהים יותר דבר, וגם כלפי החכם, שהחכם צריך ללמוד במה לעסוק, מה לא לעסוק. רק עדיין, קשה בהקדמה, בחלק הראשון של ההקדמה, מהר"ל אומר, עולם הבא אי אפשר לעסוק בו, כבוד אלוהים יותר דבר. ולכן הנביא בכלל אין לו מפגש עם הדבר הזה. אבל את כל זה המהר"ל הביא על מדרש, שהמדרש אמר המעשה בראשית. כלומר, הציטוט של המדרש הוא המעשה בראשית. מי בראשית הזה יכולו? עשר דבר. ככה אומר המדרש. מה עשר דבר? זה כתוב. המהר"ל הביא לנו דוגמה מעולם הבא שלא כתוב. אבל כבוד אלוהים עשר דבר של המדרש זה משהו שכן כתוב. כתוב במפורש, מה יעשה בראשית? זה מופיע, כל פרק א' של חומש בראשית ניתן לנביא, הנביא הביא את זה, הנביא ניבא את זה. גם מה יעשה מרכבה, שלפי חלק השני יותר נעלה מעשה בראשית, הנביא הביא את זה. סדר ראיות פשיטה, זה כתוב בנבואה בתורה בחומש בראשית. אז מה, איך המהר"ל עסק לנו בדוגמה של עולם הבא, כשבעצם בכלל הדוגמה לא עונה על המדרש? איך נסביר את המדרש? מה אומר המדרש? רבי לוי שמעון יוחנן, הנה מתחילת בראשית, ויכולו כבוד אלוהים עשר דבר. ואז מה? ואז ברך המערה, למה זה? מה כוונה סתר דבר? הנביא לא יכול לפגוש את זה, מה הסתר? הנביא יפגש את זה, הנה הכל מול עינינו. ועוד רק להוסיף על הקדמה.
אפשר להגיד שמשה שקרא את התורה, את החלק הזה זה היה מחוכמה ולא מנבואה?
לא נראה לי.
זה לא אפשר
להגיד? הכל נבואה. תורת משה אמת, כל בנבואה. ועל גבי זה גם, אם בעצם יצא לנו עכשיו, לפי ההסברה המחודשת שהסברנו, שאולי ברורה לכולם כבר ברוך השם, שהחכם גם הוא יש לו הגבלות, אז למה העריך המהר"ל בהבדל בין נביא לחכם? מה זה משנה לנו? החכם, המהר"ל בחלק הראשון, עסק בעריכות בהבדל בין חכם לנביא. נביא לא יכול, חכם כן יכול. אני חשבתי, כשהתחלתי ללמוד את ההקדמה, שכוונתו, נביא לא, אבל בחכמה תעסוק. אבל את בא ואומר, חכם תעסוק. ראוי לא לעסוק. אז בשביל מה הלכת בין נביא לחכם? מה כל כך משנה בין נביא לחכם? בכל מקרה לא עושה. זאת אומרת, בכל מקרה זה יישאר הסתר דבר, בין לנביא שלא רואה, ומשום הוא כן רואה דברים מסוימים, בין לחכם שלא יעסוק, אז האריכות הרבה של המהר"ל ביחס לחוכמה לנבואה. והדוגמה שהוא נותן בעולם הבא, לכאורה כל החלק הראשון זה צריך ברור, כאילו לאן המהר"ל לקח אותה. עולם הבא זה לא דוגמה מתאימה, כי אנחנו עוסקים בדברים שהם כן מופיעים בנבואה. מה יש בראשית, מה יש מרכבה וכו'. והיחס בין חכם לנביא, שזה לכאורה חלק לא מבוטל פה בשיח, הוא לא כל כך משמעותי בעצם, כי בכל מקרה גם החכם לא רואה שיעסוק בזה, וקודם מסר דבר, עכשיו, סגל כל זה, להתחיל ישר ממשנה וחגיגה, להגיד לנו משנה בחגיגה, חכם, למרות שהוא יכול לעסוק בדברים הנסתרים, לא ראוי לעסוק בדברים הנסתרים, עכשיו אני אסביר לך מה כן עוסקים, מה לא עוסקים, למה לא עוסקים, ואז אמרו, קודם הולכים לחבר דבר, בעצם הוא חצי הקדמה, אני לא מבין על לך אותה נוסח.
הוא
מחבר
את הנבואה לקרוא את אלוקים עושה דבר, או שהוא פשוט פותח בה? פותח בה בלי לקשר אותה להגיד שזה קרוא את אלוקים עושה דבר, אז הוא פשוט אומר, אי אפשר להגיע לזה. כאילו זה סתם הקדמה כזאת.
כן?
לא,
זה המדרש אומר, זה מה זה אומר? מה כתוב במדרש? במדרש, רבי לב שאומר חנינא, מתחילת בראשית זה יכול, הוא קודם למסור דבר.
זה מדבר על ללמוד את זה בשכל, כאילו, לא? לא מצד הנבואה.
זה לא נראה, כי אז כל הסברה שלו, הסביר שהנביא לא יכול לעשות את זה.
זה הקדמה לפני להסביר מה מדרגת
השכל. אז לפי זה אתה אומר, שני העמודים הראשונים זה הקדמה לחלק השני שאני אומר שהוא מתחיל בשם בשורות האחרונות. שרק שם הוא בא להביא עוד מעט בראשית בחוכמה. זה נשמע. זה עד מוזר, מה קדים לנו כל כך, ריחו דברים, ואיך זה חכם לנביא, שאין לי שום ערך בזה, בוא נתחיל לשם משם, זה מה שאני...
אלא פה מדבר גם על עולם הבא, האם זה הקבלה בין עולם הבא לבין מעשה בראשית ומעשה מרכבה?
זה נראה שעולם הבא הוא משהו יותר עליון שהנביא, למרות שהוא נפגש עם מעשה בראשית ומעשה מרכבה, בעולם הבא הוא
לא מדבר פה. כאילו, אז כבוד אלוקים עשה הדבר, שזה עד ויחולו, לכאורה זה לא, לא על זה דיבר... זה
עשה
דבר וזה מופיע
בנבואה. זה מה שאמיר אומר, אמיר אומר, כל זה העיסוק בעולם הבא ואיך חכם לנביא זה הכל הקדמה כדי להגיד לך שמה שחכם יכול לעסוק, רק הוא שלא יעסוק. אני שמה עביד כל זה. אני מבין, סוגיית עולם הבא היא סוגיה חשובה, זו שאלה מעניינת, למה היינו עולם הבא בתורה, אמרה לסוג זה מתפרת בסוף שם, אבל למה זה קשור להקדמה הראשונה?
זה יוצא בסוף הפוך, כאילו בסוף אנחנו שמגיעים לגמרא בחגיגה זה יוצא הפוך, בסוף נביא יש לו פור על חכם, כי זה כן
הופיע
בנבואה,
בסוף
חכם לא ראוי
שיעסוק בזה. זה בכלל נראה לי להעיר, שברור שחכם עדיף נביא, אין הכוונה שתמיד חכם. ברור שלנביא יש, אין סוף יתרון על החכם. כן, הגבוהה אומרת, שיש חכם נקודה מסוימת שיתרון על נביא, בסדר, ברור שנביא הוא חוזה, זה הרבה
חכם. אני אומר, יש פה כאילו, הוא בא להגיד שחכם יש לו יכולות השגה יותר גבוהות. בסוף פגיע אתה מגלה שגם מעשה בקרה, גם מעשה בראשית דברים שהופיעו בנבואה.
כן, הופיעו בנבואה, אבל גם חכם יכול לעשות בהם. אז נראה לי כל השאלות הללו מובילות אותן בעצם למה המטרה של המהר"ל קצת בהקדמה הזאת, ואולי שזה נעסוק קצת רגע בחלק השני בשלושת הנקודות, בעיקר בנקודות המרכבה, זה להבין מה רצה פה המהר"ל, שלא כתב, הרי המהר"ל מאוד מאוד שיטתי, מאוד מסודר, לא במקרה, הוא חשב עשרות שנים בטח על מהי ההקדמה הראשונה לספרי המהר"ל, מה המגמה, מה הנקודה הכי חשובה שאני רוצה ללמד אתכם כשאתם נכנסים ללמוד ספרי המהר"ל. אז המהר"ל אומר שאין דורשים בעריות לשלושה, אבל ספר של שניים במקב ליחיד. אלה שלושה דברים, הוא מקביל אותם לשמות השם, אל אלוהים השם, כן, שאל אל זה שם השם, ואלוהים זה שם השם, והוויה זה שם השם, וכל אחד מהם מקביל לנקודה. אומר לנו המהר"ל, מעשה מרכבה, מעשה מרכבה זה שהוא נבדל מאיתנו לחלוטין. במה כל רוכב, במה שהוא רוכב עליו, הוא נבדל מה שהוא רוכב עליו. ולכן עניין המרכבה, זה הסגל שדבר נבדל מן הנמצאים. אבל אז, כל עוד עוסק המהר"ל בנבדלות, אני מבין, רק פתאום המהר"ל שובר, הוא אומר ככה, ואיך הוא רוכב עליהם, שזה הגדרה לנבדל, והוא מוסיף מילה, ומנהיג. כי בזה שהוא נבדל מהם, הוא מנהיג אותם. כמו הרוכב, המנהיג אשר רוכב עליו. אומר המהר"ל, זה שהוא נבדל, אז איך הוא אמר קשר אליי? אבל בזה שהוא נבדל, הוא מנהיג. הרוכב הוא המנהיג. כשאתה לומד על הרוכב, אסור לך ללמוד על הרוכב, אולי לעצמך, אז אתה מבין את זה על המנהיג. כשאתה לומד על ההנהגה, אתה לומד על הרוכב. ונדמה לי שפה המהר"ל בעצם מלמד אותנו את העיקרון שמדגיש את ההקדמה. אכן יש שתי עולמות. יש כבוד אלוהים, יש כבוד מלאכים. כבוד אלוהים מסתיר דבר, או שבכלל אי אפשר לפגוש את זה, או שאפשר לפגוש את זה, אבל לא ראוי לעשות את זה בציבור וכו' וכו', רק ליחידים. כבוד מלאכים חקור דבר, זה הדברים שצריך לעשות בהם. ההבדל מאוד בולט, זה האלוהות, זה המלכות. אנחנו צריכים לעסוק בממלכה, בהנהגה, במפגש מצידנו. אנחנו פוגשים את ממלכת השם, מלכות השם בעולם, זה אנחנו פוגשים. באלוהות, מה לנו לעשות? האלוהות היא נבדלת מהנבדלת, היא רחוקה מאיתנו, אמרת קודם מעצמות אלוהית, לא קשור אלינו בכלל. עולם הבא שייך לעולם נבדל. אין לנו שום מגע איתו, שום מפגש איתו, שום נגיעה בו, שום יכולת לחזות אותו, להידבק בו, ומחוץ לסקאלה שלנו לחלוטין. יש מדרגות שעל אף שיש לנו איזשהו מגע איתם, אבל הם עדיין מעידות על נבדלות מסוימת, אלא שבתוך הנבדלות המסוימת כבר יש חיבור לעולם ההנהגה. המדרגה הכי גבוהה בתוך שלוש המדרגות הללו, זה מעשה מרכבה שמעידה על הנבדלות שלו, אבל יחד עם זה, דווקא בזה שהוא רחוב על אומנית אותו. זאת אומרת, דווקא בעובדה שהוא נבדל אפשר לפגוש את ההנהגה. או דווקא דרך ההנהגה אפשר לפגוש את הנבדלות. זאת אותו דבר הוא אומר במשך, מה זה בראשית? מה זה מעשה בראשית? למה מעשה בראשית זה מדרגה שיותר ראוי לעסוק בה בנקודה מסוימת מאשר במעשה מרכבה? כי במעשה בראשית כבר יצא דבר מתוך דבר. זהו אשר המציא אותם לפועל. כבר הוציא אותם לפועל. כבר ודאי יש בזה מגע איתנו. אנחנו כבר ודאי מופיעים מן הדבר הזה. ברור שהממלכה שאנחנו עוסקים בה היא אחרי מעשה בראשית. איך שהממלכה מתנהלת. אבל ברור שכשאתה עוסק בערך של המלאכה מתנהלת, אתה מבין שמישהו יצר את המלאכה הזאת, שמישהו ימציא אותה, שמישהו סידר את היסודות שלה. אותו דבר, עוד מדרגה, סדר הריות. סדר הריות זה כבר ממש ההתנהלות של הממלאכה אחרי הוצאתה הראשונה לפועל. יש פה בעצם אומר המערה שלוש מדרגות. יש את הנבדלות של העצמה, נכון? אבל זה כבר לא הנבדלות של העצמה, זה נבדלות של העצמה שיש לה איזשהו עקרונות בהנהגה. יש אחר כך שהנבדלות הזאת מחליטה להופיע את המציאות מול עינינו, את מה כבר ראשית, להוציא דבר מתוך דבר, לברוא את המציאות, והרי יש אחר כך את סדרי העולם שמלווים אותנו, שהם עדיין מן המחשבה הקדומה השורשית הנבדלת מאיתנו, אבל הם עדיין סדרי עולם שמלווים את המציאות. שלושת המדרגות הללו הם מדרגות שמצד אחד הם בנבדלות, מכיוון שהם בנבדלות, ראוי שלא לעסוק בהם יותר מדי. ראוי שלא לעסוק בהם בציבוריות, ראוי שלא לעסוק בהם ברבים וכולי, אבל מצד שני הם כבר קישורים לממלכה. ואם זה ככה, אז יכול להיות שיש במה, בהקדמה באמת שלושה חלקים, ולא שני חלקים שהם שלושה. יש חלק אחד שעוסק בדברים שהם נבדלים איתנו לחלוטין. יש חלק שני שעוסק בדברים שהם נבדלים איתנו, אבל יש לנו יכולת השגה מסוימת בהם, ראוי שלא לעסוק בהם בצורה לא נכונה, וכן לעסוק בהם בצורה נכונה. יש חלק שלישי, כבוד מלכים חכו לך. שבזה ודאי ראוי לעסוק בהם בציבוריות, וזה כבר צריך לפרסם ולהפיץ אותם. ואז יוצא בעצם שהמהר"ל, סיבה אולי שהוא נכנס כל כך באריכות להבדל בין הנביא לחכם, רק כדי להדגיש שיש דברים שנבדלים מאיתנו. הנביא לא פוגש בכלל את עולם הבא. למה? זה פשוט נבדל מאיתנו. הנביא כן פוגש מה יסמר קבע, מה יסמר של סדר הבריות. לא שזה לא נבדל מאיתנו. אבל זה נבדל מאיתנו עם נקודת חיבור שבגינם היה לנביא לרגע הידבקות בדבר הזה. יחזקאל, נפתחו השמיים, הוא ראה מראות אלוהים, הוא פוגש מה יסמר קבע, יש איזה ערך הדבר הזה.
הוא ראה את ההנהגה, הוא לא ראה את
המנהיג. כן, ודאי. הוא ראה את הנקודה הנבדלת שיש לה השלכה על המציאות התחתונה. כן. הוא ראה איך הרחוב מנהיג. איך יש ברכיבה, הייתם עובדה שהוא רחוב.
הוא ראה את הרחוב מנהיג, הוא ראה את ההנהגה שקיימת, שם הוא מסיק שיש רחוב שמנהיג.
אני לא יודע בניקוח שם בין מה הוא חזה וכולי, אני אכנס לזה ברמת המשלים, אבל זה שיחזקאל פוגש משהו, זה אומר שיש משהו שיורד אלינו כבר. זאת אומרת, יש עולמו שהם נבדלים איתנו לחלוטין, אין לנו מגע בהם, אין לנו עיסוק בהם, וגם החכם ראוי שלא יעסוק בזה בכלל, ועד לפי זה יוצא אנשים שראוי שהחכם לא יעסוק בזה בכלל בנקודה.
מה,
בא? כן. אני חושב שאתם המערל, שיש פה מדרגה אחת עליונה, שבה בכלל, 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 אין לנו מגע איתה. אחר כך יש נקודה שנייה, שאותה מבטאת המשנה בחגיגה, שהנביא חזה אותה, והחכם יעסוק בה, בהגבלות מאוד 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 מוגבלות. בסדר, אין דורשים כך, ואין דורשים כך, ואין דורשים כך. ואחרי זה יש מדרגה שלישית. המדרגה השלישית הזאת היא, זה כבר כבוד מלכים חכו עוד דבר. אז למה המהר"ל השאיר אותו רק לסוף שלנו קודם, עשה כל כך הרבה באריכות, זה כבוד אלוהים עשה דבר. כי המהר"ל רוצה דווקא להדגיש לנו בנקודה הזאת את הצורך שלנו בעיסוק או בחיבור לכבוד אלוהים עשה דבר. אני חושב שזה יהיה פתח בכלל להבנת שיטתו של המהר"ל. המהר"ל על פנם הוא הולך לעסוק בכבוד מלכים. כך הוא גם אמר, כבוד מלכים חכו עוד דבר, מצוין לעסוק בזה. הוא יגיד בהקדמה שלישית, כשהוא ינסח את מה שהוא רוצה לדבר עליו, שאת הכל שיהיה פסוק שלך השם הממלכה. אני עוסק בממלכה. אבל אי אפשר לעסוק בממלכה מבלי להביט אל הנקודות המקשרות את הממלכה לנבדלות. לא בנבדלות עצמך, חביבה. אבל אי אפשר לבאר את הממלכה הבנויה בלי לעסוק ברוכב. אי אפשר יהיה להבין את ההנהגה האלוהית מבלי לעסוק ברוכב, ואיך הרוכב יצר את היש מאין ובאיך הוא נתן סדרי עולם. לא שבזה המהר"ל יעסוק, המהר"ל יעסוק בממלכה, אבל בשורש הדברים יעמוד וירחף כל הזמן מאחורה הנבדלות האלוהית הזאת של המדרגה השנייה שמופיעה פה בהקדמה. זה קצת, אני יותר נחזור למהר"ל.
אני רוצה לפי זה שאר אמר שיש מעשה ארבע דרגות, שהדרגה הראשונה זה הדרגה של עולם הבא ששם לא עוסקים בכלל.
כן.
משום מה הוא לא אומר את זה. מה, הייתי מצפה שממש להגיד שיש ארבע דרגות?
אני אמרתי שלוש דרגות, אבל למה ארבע?
אחד זה העולם הבא שבכלל מתעסקים, אחד למעשה מרכבה שמתעסקים אבל רק בביריב, ואחר כך...
לא, זה תקראת לי מרכבה
בראשית. בראשית ו...
אם וכך יש חמש מדרגות, כאילו...
ואני
לא משנה, אפשר לתפור את זה כשלוש, רק כחמש, אני תפור את זה כשלוש בפניקרוני.
כן, אבל הייתי מצפה שהוא מאוד ידגיש את זה.
אבל אני חושב שזה מה שהוא עשה בעצם בכל הפתיחה. זאת אומרת, המערב בכלל דרכו לרמוז לנו רמזים. לא אין דרכו להגיד לו דברים מפורש, הוא עסוק ברמזים, תכף נבין למה הוא עסוק הרבה ברמזים, אבל אני חושב שזה מה שהוא רוצה ללמוד לנו בעצם.
כמו שחלוקה לשלוש אמר הוא רק במפורש, הוא ציטט מהם חגיגה והרחיב על זה.
הרבה חגיגה, כן. מה שהגמרא אומר במפורש, זה המהר"ל במפורש. מה שהחז"ל לא אמרו במפורש, המהר"ל שלנו רמזים, תכף ננסה להבין יותר, אבל זה רק רמוז. אבל אני חושב שזו הסיבה שכל החצי הראשון של ההקדמה מופיע, שמה שאנו קודם, החצי הכל מיותר פה. שם עסק המהר"ל בהרחבה גדולה, להסביר לנו שאם נביא לא יכול להגיע, וזה נבדל לגמרי מן הנביא, זה מדרגה יותר גבוהה מכל מה שכתוב במשנה בחגיגה. זה מה שנראה לי רמז שם המהר"ל באריכות רבה. לכן הוא הקדים את כל ההקדמה הזאת לפני שהוא ניגש למשנה בחגיגה. רק כדי קצת להראות את הדבר הזה, לא דרך המהר"ל ברשותכם, אז עסקתי בו כמה מקורות בסוגיה הזאת. אם הם קורות אחרים במהר"ל, אז אני לא אכפת להגיד לך לחזור אותו לפני כן, אבל פה זה לא קורות במהר"ל. אתה רואה, אתה רק נרוץ את זה ממהירות.
אפשר לשאול, לפי מה שהרב אומר, אני לא מבין מה, אני לא מבין קודם כל איך אפשר לך להסתיק את העולם בשכל. אבל כל מה שהבנתי זה שאפשר לעשות את העולם בשכל, כי לאדם יש כאילו שערות הנפש, ויש משהו שאדם כן שייך לעולם מצד עצמו, בשכל שמשיג מצד עצמו, זה יכול להשיג את השכל הסובייקטיבי, זה יכול להשיג את השכל הסובייקטיבי את עצמו, זה יכול להשיג את העולם הבא. לפי מה ש מה שאני מבינה שאני מה שאני אומר זה בכלל לא, כאילו זה משהו אחר. זאת אומרת, יש עוד פחות מגע, כאילו, יש עוד פחות מגע בעולם הבא, אפילו מאשר עם הסתם הרכבה, שזה ודאי לא משהו שיש לאדם מצד עצמו. כל היכול שהוא עשה בזה עם צד הנבואה שהוא קיבל על זה. לפי מה שאני אומר עכשיו, איך אדם בכלל יכול, איך אדם בכלל יכול לדרוש, לדון בעולם הבא, כאילו, איך יש אופציה כזאת.
אז זה אמר הרד, ואולי שזה החליט את זה, אמר על אמר, הקשה על עצמו, אבל יש עולם ברמוז בתורה.
אוקיי.
וענה, אכן הוא רמוז, אבל הוא רמוז בדרך עקיפה מאוד. ופה אולי הוא פתח לנו את הפתח. איך אפשר לעשות בעולם הבא?
זאת אומרת ש
בניגוד למעשה מרכבה שמופיע מפורש בתורה, בניגוד למעשה בראשית שמופיע מפורש בתורה, עולם הבא הופיע לנו ברמז בלבד.
וגם רק מתוך זה שהופיע ברמז אפשר לעשות.
נכון, ולכן עוד
זה שהופיע בנבואה.
כן, ולכן עוד יותר ראוי שלא לעשות בדבר הזה. לכן אני אומר, עולם הבא הוא עוד יותר מעליון מאשר מעשה מרכבה.
זה מפתיע, יש הרבה מדרשים על עולם הבא. ועל נושא מרכבה כמעט ואין כלום.
אני לא יודע מה זה הרבה מדרשים. בגמרא כתוב, עין לא ראתה אלוהים זולתך.
נכון, אבל יש מחלוקות ראשונים מה יהיה עולם הבא. כלומר, חכמים התעסקו בזה, זה לא שלא התעסקו בזה. אז כאילו, קשה להגיד שזה כאילו נסתר אותנו לגמרי, ביותר רמה גבוהה ממעשה מרכבה.
כן, אז אם נגיע למה חכמים התעסקו בזה, לכאורה לפי שאתה מראה לא תעסקו בזה. לכאורה
זה
היה מחלוקת
בגמרא, יש
לבוא על עולם הבא. כן, אני אומר, המסקנה היא פשוטה בגמרא, ככה אומרת על המהר"ל, שאין נורא תלנזו לתך, וכל הנביאים נתנו לזה משיח. כך שיטת המהר"ל, זה כזה מספרת. אני חושב שפה בהקדמה הוא מסמן לנו את הכיוון הזה. גם סתם הערה צדדית, אגב שהזכרנו את המושג עולם הבא, במהר"ל עולם הבא זה לא מה שאנחנו קוראים עולם הבא. כי המהר"ל אומר יש עולם הבא ויש גן עדן, שני דברים שונים. הישארות הנפש חיה ומיתה, מה שהואיל לנו לכנות עולם הבא, אולי ברמב"ם ככה רמוז, הישארות הנפש חיה ומיתה, המהר"ל ככה קורא לזה. הוא אומר, יש הישארות הנפש חיה ומיתה, יש מושג אחר של עולם הבא. נכון, הוא אומר, יש עולם הבא ויש גן עדן. זה לא, אצלנו באויל בציבור.
האדם לא מגיע לעולם הבא. לפי המהר"ל, האדם לא מגיע לעולם הבא.
אחרי שהוא מת.
כן.
לא, הוא מגיע לעולם הבא.
הוא מגיע אף פעם. מגיע אתה לישון?
בוודאי.
כן?
עולם השם
לא, זה לא כאילו כמו עולם האידאות או משהו כזה.
לא, הוא אומר, זה עולם הבא. עולם הזה יבוא, אחרי עולם הזה יהיה עולם הבא. ככה במהר"ל של עולם הבא, דבר על זה עוד שנגיע לנצח שם מסביר מה זה עולם הבא.
אז הרב סיים להתעסק בפרק או שהרב חוזר?
לא, לא, אתה חוזר אליו, אני רק רוצה להראות לך, תחזק את דברינו כדי להבין מה אנחנו רוצים לקחת. הפסוק המפורסם שלנו, כבוד עולם יסוד דבר, כבוד מלכים חקור דבר, אומר על זה הגר"א, בתוך האגדות גנובים הסודות, שהם כבוד אלוהים וצריך להסתיר אותם. אז כבר אומר לנו הגר"א, זה הכוונה לסודות. והגר"א מחבר אותנו לעוד פסוק, כמו שכתוב, למחסה עתיק. הפסוק הזה פסוק בישעיהו, שם כתוב יש נבואה על צור של עתיד לבוא, היה סחרה ואתננה בכל האוצרות שלהם, יהיה קודש להשם, לא יעצר, לא יכול לשמור על זה ולא יחסן, כי ליושבים לפני השם יהיה סחרה, כל הסחורה, כל הכסף שלהם ילך לצדיקים. מה יעשו? מה יעשו לצדיקים? לאכול, לשובה ולמחסה עתיק. לאכול אנחנו מבינים, לסובה אנחנו מבינים, מה זה למחסה עתיק? כנראה בפשט הכוונה לבושים. עתיק זה כנראה משהו יציב, חזק, שעסיק להרבה זמן, אז יוכלו ללבוש את זה. אבל חז"ל דרשו את זה אחרת, הרד"ק כבר כמובן כל הנבואה זה לימות המשיח, בגמרא הפסחים דרשו את הפסוק הזה, מהי למחסה עתיק, וזה כנראה מה שרמז פה הגר"א, זה המחסה דברים שכיסה עתיק יומין, ומה הם ידעו? סתרי תורה. וזה בדיוק מה שהקרא דרש, כבוד אלוהים זה סתרי תורה. ויש אומרים, זה המגלה דברים שכיסה עתיק יומין, והם טעמי תורה. זאת אומרת, לעתיד לבוא, שגמר פסחים, חלק מן הסודות התגלו. אז מסביר שם הרשב"ם, סתרי תורה, מעשה מרכבה, ופה אנחנו ממש יכולים להקדמה שלנו, ומעשה בראשית, הוא מוסיף עוד משהו, פירושו של שם, כי נכתיב זה שמי לעולם או לעלם, והמחסה היינו שאינו מופיע אותם לכל אדם, אלא למי שליבו דואג, כדי אמרים לפרק את דורשים, בגמרא בחגיגה, זה המגלה דברים שכיסת את יום. והכי משמע, למחסה סתרי תורה שהיו מחוסים מתחילה, ועתיק יומין, זה כאילו לקדוש ברוך הוא, גילן ונתן רשות לגלותן. ומי שמגלה אותן, הוא זוכה לכל מה שאמור בפסוק הזה. זאת אומרת, לפי הרשב"א, רשומים את הגמרא פסחים, הפסוק הזה, שכל האוצרות יהיו לצדיקים, לאיזה צדיקים? למחסה עתיק. מה זה מחסה עתיק? מי שמכסה? לא. מי שבזהירות רבה יגלה אט אט את הכיסויים מעל סתרי תורה. אז אם המהר"ל גם מבין ככה את הפסוק הזה של מחסה עתיק, של כבוד אלוהים מחסר דבר, אז בעצם מה שהמהר"ל רוצה לעשות זה לקלף את המחסה, לקלף את הסתר מסדרי התורה ולחשוף אותם לאט לאט. אני רוצה להראות כמה קורות ברב, ברב קוק, שגם כנראה הרגיש צורך ללכת בדרך הזו של המהר"ל. ובאחד הפנקסים הוא כותב ככה: כשהאומה צריכה לפעולות גדולות, צריכה היא לגלות ביותר גילוי סתרי תורה. ופה הוא משתמש בפסוק שלנו: משהו כבוד אלוהים נעשה כבוד מלכים. וזה נעשה, טוב, זה כבר קשור יותר לרב, אחרי שעברה תרדמה, הייתי איתה דמשיכה, ויקץ כי ישן השם, על כן צריך לבאר דברים פנימיים באר היטב. וכך הוא כותב באיגרת, על דבר המאמר קרבת אלוהים חביבי, זה איגרת לאחד מתלמידיו האיגרים, בנימין מנשה לוין: תבקשני לפרש רזי עולם. מותר לפרש רזי עולם? כמה קשה עליי ההסכם לדבר אפילו ראשי פרקים שהרשיתי לעצמי לרושמם. איך ארכיב את הדברים? אבל איך בכלל הרב מרשה לעצמו ראשי פרקים? אני סומך על עץ לעשות להשם, לדרוש בפומבי במעשה בראשית. אומרת, הרב אומר במפורש שהוא עושה מה שעשור. על פי מה שקלט רוחי מרוח השם אשר על יראיו הבאים בסודו, להלביש העניינים בצורה ספרותית כמה די אפשר, שהמעמקים המיוחדים שנתתם המיסטית חזקה היא, גם הם נמדו מאור חיים אשר באור עולם עצור באור תורת השם, יבואו ויראו כמה גבו אורחות המחשבה הישראלית בחוג החבוי הזה, חוג של הנסתר. אבל לתת הרעיון את הנסתרים בצורה פופולרית לסתם מוכשרים לטיפולו של כל שוגע מתיימר לחם לב, זה לא באתי עדיין.
קבלה
על העם
לא
מקובלה. כן,
ממש
לא. רואים, יש פה הגדרה מעניינת. הרב אומר על עצמו שכשהוא רוצה לחשוף את כבוד אלוהים בתורת כבוד מלאכים, אז הוא מלביש את העניינים בצורה שפרותית. למה זה הגדרה כל כך חשובה בעיניי? כי תראו למטה, יש ספר שנקרא כל הנבואה של הנוזל. הוא שם מקדיש כמה עמודים למהר"ל. הוא כותב שם ככה: מרן הרב קבע את דמותו של המהר"ל בתור מקובל עם סגנון ספרותי. זה בדיוק מה שהרב אמר על עצמו, שהוא מלביש את הקבלות בצורה ספרותית. יש איגרת. הרב, פעם בשנה הרקוק, ביפה היה הרבה עומס עבודה, פעם בשנה יוצא לנפוס קצת ברחובות בקיץ. באחד הפעמים שהוא יושב שם, אז כותב לו סופר, מבקש ממנו שיחשוף בפניו מקורות בתורת הקבלה על דבר הגאולה בארץ ישראל. הוא אומר לו, מה, כל הקבלה זה גאולה בארץ ישראל, גם אין לי ספרים, איך אני אכתוב לך, ובכל זאת בראש הוא אומר, תסתכל בשלט, תסתכל בזה, זה כזה. בין השאר הוא אומר לו, תסתכל במערל, בעיקר בנצח ישראל, כי היא גאולה. ואז הוא אומר לו שגם המהר"ל, זה יגיר תף ממזיים, גם המהר"ל על המקובלים ימנה, אם כי סגנונו שונה מרוב בנגילה. ופה אני חושב מצטערת על איזה תמונה קצת מהרקוב ומהרבנוזר על המהר"ל, ותשלים לנו רגע את ההקדמה הראשונה. המהר"ל החליט לעשות מעשה. הוא החליט לכתוב בצורה ספרותית, עברית גלויה, נגלית, את ההסברה האמונית העמוקה של סתרי תורה. זאת אומרת, בניגוד לאדם שלומד רמב״ם, ששם לומד מחשבה, בניגוד לאדם שעומד זוהר קדוש, שם הוא לומד נסתר. כשאדם לומד מהר"ן, הוא לומד נסתר בלבושי. וכשהמהר"ל החליט לעשות את ההחלטה הזאת, זו החלטה אסטרטגית, זו החלטה גורלית, זה למחפה עתיק, זה...
מה, גם הוא עת לעשות להשם
אפשר אותו? כן. לכן, נדמה לי, המהר"ל, ההקדמה הראשונה שהוא כותב, הוא כותב הקדמה התנצלותית. איך אני יכול לעשות את זה? הרי סוף ההקדמה, כשהמהר"ל עובר לכבוד מלאכים חקור דבר, אז הוא אומר, שהוא בא להסביר, איך אני אעשה בכל זה? הוא אומר 7, 8, 10 שהוא רוצה לדבר בסוף מכאן ואילך אני לא מדבר רק בהנהגתו יתברך, יש לחקור אחר זה. למה? שכל עניין זה כבודו יתברך שמו, ואף אם הם דברים מופלאים מן האדם ואנשים חושבים שזה לא בסדר שאני אסוג בהם, הם יותר פלא מעשה בראשית. בכל זאת, במה שמחר מציאות העולם נאמר בזה כבוד מלאכים חקור דבר וצריך לעסוק בזה וכו' וכו' וכו', ומכל שכן הוא מסיים שתי שורות אחרונות, חקירתנו בזה הוא לכבוד השם יתברך. נראה שהוא קצת מתנצל, מה אתה עוסק בזה? לא, צריך לעסוק בזה, חכתה לכל השם יתברך. יש הרבה ספרי מחשבה לפני המהר"ל שעסקו ביציאת מצרים ובגאולה, ואף אחד מהם לא ראינו שהוא כתב הקדמה על זה שאני מעז לכתוב ספר מחשבה. ברור שעסקו במחשבות, יש מדרשים, יש דברי חז"ל, יש ראשונים שעסקו בעולם המחשבה. המהר"ל הוא כנראה בנה שיטה חדשה, וכשהוא יוצא לדרך אז הוא נעמד כמתנצל וכתב את כל ההקדמה הזאת כדי להסביר לנו למה הוא עושה את זה. אני לא הולך לעסוק בסתרי תורה במובן הנסתר המחולף של הדברים שבהם אין לנו עיסוק בכלל בנבדלות, אבל יש מדרגות בעולם הנסתר שהן משפיעות באופן ישיר על עולם הנגלה ועל כל הבנת הנהגת הקדוש ברוך הוא את עולם, ואי אפשר להתעלם מן הדבר הזה. ולכן המהר"ל הוא לא משתמש במושגים הקבליים, אבל כל הזמן מלווים את כתיבתו. ומי שבקיא בעולם הנסתר ויקרא מהר"ל בטח יבין את כל הרמזים הרמוזים פה כל הזמן המלווים אותו. לכן אמרתי קודם, המהר"ל עסוק בעיקר ברמיזות ופחות באמירות מפורשות, כי הוא עסוק בעצם בדברים שאי אפשר, כמו שהרב קוק אמר, אני כותב רק ראשי דברים של המעמיקים המיוחדים, לכן אני לא יכול לכתוב את הכל בצורה ברורה מפורשת. תן איזו דוגמה פשוטה רגע פה מתוך הקדמה הזאת. מהר"ל אומר, אני עוסק בכבוד מלאכים. בהקדמה השלישית יסביר שכבוד מלאכים זה בנוי לפי שבעה מהלכים. כי הפסוק שלך השם הממלכה, זאת הממלכה של כבוד מלאכים, אז זה בנוי כידוע על גדולה, גבורה, תפארת, אין צחות, שמיים וארץ, זה שבעת הצדדים שבהם המהר"ל יעסוק, ובסוף ההקדמה שבו אם תתכוון לכתוב את הספרים לפי הפסוק הזה. ספר גבורות כנגד הגבורה, ספר תפארת ישראל כנגד התפארת, ספר הנצח כנגד הנצח, זה הגבורה, התפארת והנצח. לא כתבת כנראה את הספרים האחרים, לא הספיק, או לא כתב מסיבות אחרות. אני מעריך שלא כתב אותם, לא, אין לי ראיות בדבר הזה, אבל בכפועל אין לנו אותם. ובכל מקרה, המהר"ל, עולם הנגלה שלו, עולם הממלכה של המהר"ל, מחולק תמיד לשבע. אפשר להסביר באריכות. כאן אומר לנו המהר"ל שהעולם הנבדל יותר, אבל לא הנבדל המוחלט, הנבדל, אבל שיש לו קשר לעולם הנגלה, הוא מפסס על שלוש. כמו שאתה אמרת קודם, שאני קראתי לו אחד, הוא בעצם מפסס על שלוש, מה יש במרכבה, מה יש בראשית. בסדר הרעיות, ברור שהמהר"ל פה מתכוון לעשות ספירות. המהר"ל בעצם אומר ששבע ספירות תחתונות, שזה גם כמקובלים, זה בדיוק אותם שמות, כידוע, הגדולה גבורה, תפארת הנצח והעוד, זה השמות של הספירות, ברור שזה המהר"ל רומז. יש שלוש ספירות עליונות, הספירות עליונות לא עסוקים, זה ספירות עליונות, לא סתם נקרא ספירות עליונות. אבל אי אפשר להבין ספירות תחתונות בספירות עליונות. יש גם משהו מעל הספירות. כל הספירות כולם, וברור שיש משהו מעליהם. אני לא יודע עכשיו לחלק את זה בשמות. חלוקות מקובלים וכולי, המהר"ל לא אומר לנו שמות בקבלה. אבל ברור שכשהמהר"ל מחלק פה את החלוקה לשלוש, כמו שאמרתי בהתחלה, הוא מתכוון למה שמעל הספירות, שלוש הספירות העליונות של הספירות התחתונות. המהר"ל לא אומר את זה, הוא לא יגיד את זה. אומנם מקומות מאוד 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 נקודתיים, וכמעט יוצא לו אפילו טיפה, אבל המהר"ל לא עסוק בזה. הוא עסוק בזה מאוד. בעצם המהר"ל יצר שיטה חדשה. עולם הנגלה, כפי שהוא מוסף על עולם הנסתר, שבו כל אחד יכול לקרוא דברים שהם בצורה נגלית לחלוטין, ובעצם הולכת ונבנית בו הבנה אלוהית נסתרת. למה? למה צריך את זה? זה המהר"ל, נכתוב קצת, אולי נקרא רגע ביחד כמה שורות, מתחילת ההקדמה השנייה. המהר"ל בתחילת ההקדמה השנייה, ממשיך את מה שאמרנו עכשיו, הוא אומר, הנפלאות האותות מופתים שעשה הקדוש ברוך הוא בעולמו ובדי גבורותיו, ראוי להודיע דרכם ועניינם. נכון? זה מה שאמרנו עכשיו. למה? כדי שיתברר מעשה אלוהים. לא יודע, למה לא כתב שכדי שיתברר מעשה מלאכים? אולי רמז לזה. אף כי לבני ישראל המאמינים ואינם חוקרים סכם השתם ודעת דברים מקוסים, אין צריך לזה. בכלל לא צריך לכתוב את הספרים, כי הם תמימי דרך, חוקרים תורת השם, לא יאמינו לכל דברי התורן והנביאים וכו', לא יתחכמו, והם יודעים כי השם עושה גבורות ונפלאות, ויכול להרוס, יכול לבנות, חומר ביד יוצר, וכו' וכו', כך הוא דעת המאמינים. אז בכלל לא צריך לכתוב ספרי מערה, אז משום מה אתה כותב. אך באו אנשים חקרי לב, החוקרים משכלה מדעתם על השם, מתפלצפים, מתחכמים על דברים נסתרים, ודברים הנגלים, והם איתם ולעיניהם כמה וכמה הם, זה אומר ככו, זה ככו, וכולי וכולי, ירבו הדעות והחקירות, והם מבלבלים, וכולי וכולי. אז למי אתה כותב עכשיו את ספרי המערה? התמימים, הצדיקים, לא צריכים את הספרים הללו. החוקרים לא יקראו אותם בכל מקרה, לא? אז בשביל מה המערה כזה את הספר? ואין שרומז לנו המערה, שהמחקרים הללו, הם יצרו בלבול גדול במציאות. וכנגד הבלבול הזה, נעמדו כל מיני שיטות. הרמב״ם למשל העמיד שיטה. הרמב״ם אמר, כנגד ההתפלצפות של אריסטו, או הרמב״ם לא מפורש שמדבר על אריסטו, אגב, הוא לא אומר את השם שלו, אבל הוא כמובן מדבר עליו. כנגד הפילוסופיה האריסטוטל, נעמד הרמב״ם ואמר, אני אנקה אותה, אתאר אותה, ואציג נגדה פילוסופיה ישראלית טהורה, שמראה מה מפני אריסטו נכון ואריסטו נכון. שיטה. המהר"ל אומר, כנגד ההתפלספות החקירתית הזאת, שיוצר בסוף דבר כפירה לריבונו של עולם, צריך להאמין את התורה השלמה והמלאה שלנו מתוך עולם הפנים שלנו, מתוך עולם הנסתר. אבל אי אפשר ללמד את הציבור נסתר, אבל לא עובד. אסור לעשות את זה, יש משנה בחגיגה. אז אני לא עושה את זה חס וחלילה. אני לא מתחיל ללמד נסתר ברבים. אני לא מעביר שיעורים בקבלה. אני אכתוב תורה שלמה, מעמיקה, אמונית, שהיא מבוססת על תורת הנסתר. את היסודות העמוקים הללו, שאסור לחשוף אותם לציבור הרחב, שאסור לגלות אותם בפומבי, שאין תקשיב במעשה מלכה מעשה בראשית, אותם אני אציג לעם בצורה נגלית. ואז אדם שהוא עסוק ולומד בכתבי המהר"ל, אז את, את הולכת ונבנית בו, ובלי שמודע, זה תודעה פנימית, עמוקה, נסתרת, אלוהית, שבה הוא מכה הדברים משתרשים בו, גם בלי שהוא משתמש בשיימות, גם בלי שהוא משתמש בכינויים, גם בלי שהוא יודע במה עושה. זה נכתב גם לאחרון האנשים כמונו, שלא מבין שזה דבר בתורה נסתרת, אבל הוא לומד, וכשהוא לומד, הוא רואה שרמוזים בו דברים, וכשהוא רמוזים בו דברים, אז הוא קצת מעיין בהם, קצת מברר אותם, הוא לא עכשיו עשו בנסתר, אבל הוא מברר והוא מבין את העומק הגדול של התורה. ולכן אצל המהר"ל המון 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 רמזים. יש קומה חיצונית, אפשר לקרוא אותה בצורה פשוטה נגלית שלה, כנראה מאחורי זה רמוזים הרבה מאוד דברים. מעין זה אנחנו מבינים, 400 שנה, 300 שנה אחריו, עשה מרן הרב קוק. גם הרב קוק רצה לבנות לעת הצורך הזה, כמו שאומר בעצמו עכשיו, שעכשיו בגלל צורך הגאולה, ואם אתה תמשיך, צריך לחסור קצת מדברי כבוד אלוהים וכבוד מלאכים, אז את, את, אז טעמי תורה הולכים ונגלים וחושפים בפנים סתרי תורה. כל הגמרא פסחים אמרה, יש סתרי תורה, יש טעמי תורה. בסתרי תורה ממש אל תעשו. אבל הטעמי תורה בעצם גילו את הנראה של סתרי תורה. הכבוד מלאכים הוא חושף את הכבוד אלוהים. לכן לא אמר אמרנו קצת הקדמה שנייה, אני מברר מעשה אלוהים. מעשה אלוהים אתה מברר. כן, כי כשאנחנו נעסוק בהנהגה, כשאנחנו נעסוק במנהיג, אנחנו לא שתרחו. אז לכן כל המדרגות של הקדמה הראשונה במקומם נשארים. יש מדרגה אלוהית עליונה, יש מדרגות ביניים, מדרגות שהן נבדלות מצד עצמן ועסוקים בהם רק בחדרי חדרים. זה תורת נסתר, רק בחדרי חדרים. אין דורשים עושים מרכבה, זה לא השתנה. הוא לא מלמד את הנושא מרכבה. אבל הם הולכים ונחשפים בצורת טעמי תורה, בצורה גילויה לציבור. לכן אני חושב שזה הקדמה, אם זה מחר מהר"ל, להופיע את כל עולם התפיסה המהר"לית, כל יסודות המערב, הוא רומז לנו כאן בהקדמה הראשונה, מה הוא רוצה שיצא מספריו, ולמה צריך להתנצל על המהלך הזה. בסדר, נפגוש דוגמה לדבר הזה, יהיה כבר בהקדמה השנייה, שם, קודם כל יצאו עוררין על המערב, שמראה לך הרבה ויכוחים. יחסית לספר באמונה שנכתב, יש לך הרבה מאוד ויכוחים עם כל מיני כותבים אחרים, עם חלקם מדבר עליהם בכבוד רב, חלקם מדבר פחות, אבל יש לו הרבה ויכוחים עם שלמי אמוני ישראל. נראה את הלוח הכתיבה, הוא מתווכח עם הרמב״ם הרבה, כי הרמב"ם שיטתו שונה לחלוטין משיטת המהר"ל, הוא מתווכח עם אבן עזרא, הוא מתווכח עם כל מיני בני דורו וכו', יש לו בדרך חיים מהלכים שלמים כנגד כל מיני כותבים כאלה. כבר בהקדמה השנייה, אז נראה את זה, יצאו כנגדו עוררין רבים על תחילת ההסברה שלו, שהיא התמודדות עם הפילוסופיה. בסדר? אז בפעם הבאה, אז חדת כאן הקדמה הראשונה, וזאת שם שאלות בשמחה. אבל רק לפעם הבאה, צריך להתחיל עם אותה הקדמה השנייה. ההקדמה השנייה היא ארוכה, זה תוסר עמודים, משהו כזה. אז אי אפשר לקרוא אותה בחד המחתה. מצד שני, היא כולה חד המחתה. אז אנחנו נחלק אותה מצד כוח המציאות. אבל באמת, נוכל לראות את התפיסה השלמה של המהר"ל שנסיים אותה. אז אני מציע לחתוך אותה באמצע. יש נקודה שאפשר יחסית לחתוך אותה, אני לא יודע איך לך, ואצלי זה יוצא בעמוד י"ב, אבל אתם מחזיקים מהדורות אחרות בעצם. אז בערך תדפדפו לפי כמות העמודים שיש לכם לאמצע ההקדמה. שם יש פסקה שמתחילה ב עוד הניח הנחה אחת. אני חושב כבר.
עמוד דלת אצלי.
אחד עמוד דלת.
אצל יואב. לפני בפרק
עמוד דלת. כן, לפני שהוא מתחיל לדבר על הגמרא בעבודה זרה, נכון. אז כדאי עד לשם להגיע. עכשיו אם תהיה פתקה אחת קודם גם לא נורא, אבל כאילו עמוד אחד קודם, אבל בעיקר צריך להתקדם עד לשם כדי שיהיה לנו איזושהי תפיסה בכלל לאן הוא לוקח אותנו. המהר"ל מתווכח מעט עם אריסטו, אבל יש לו עניין על מה הוא מתווכח איתו. צריך בעיקר לראות מה הוא רוצה להתווכח ומה הוא לא רוצה להתווכח איתו, ובעיקר הוא מתווכח עם הרלב"ג. תוך כדי שהוא מתווכח עם הרלב"ג הוא מפורש פה, אמנם הוא לא אומר את השם, אבל הוא מתווכח עם הרמב"ם, כי הוא ממש חולק על הרמב"ם, הוא מזכיר שיטה שכתובה ברמב"ם והוא חולק עליה, והוא מציג שיטה משלו, שזה ברור שזה תפיסה קבלית. מי שרוצה קצת להרחיב, אבל פה כן יש הרחבה חשובה, אז יצאו עוררין על המהר"ל, והמהר"ל עונה על העוררין הללו בפירוש שלו על מסכת אבות. הפירוש של מסכת אבות נקרא דרך חיים. דרך החיים, בסדר? אז שם בפרק ה' משנה ו', זה המשנה של מה שנברא בין השמשות, שרה דברים נבראו בין השמשות. שם הוא מביא מפורש את העוררין על מה שהוא כתב כאן בהקדמה השנייה של גבורות, והוא עונה על זה. אז גם שם זה ארוך. אז גם פה זה ארוך וגם שם זה ארוך. צריך סבלנות, לא יודע, כל אחד לפי היכולות שלו. אבל לפחות יהיה לראות שם קצת, כי אפשר יהיה לראות את העוררין שלו. מי שרוצה יותר להרחיב צריך לדעת גם במשך חוכמה, זאת אומרת באור שמח, זה לא במשך חוכמה, זה באור שמח, אבל במשך חוכמה הוא גם השיג על המהר"ל על ההקדמה השנייה הזאת, גם דברים מעניינים, יש לו זמן להרחיב. אולי נביא את הפקורות, נקרא את זה קצת ביחד שוב, אני אספיק להכין, אולי רק אחרי הפעם השנייה אולי כדי לראות את זה. אבל גם האור שמח השיג על המהר"ל על מה שהוא מסביר כאן בהקדמה השנייה, הרב חרל"פ מתרץ אותו. יש הרב חרל"פ במרום שמתרץ את הדבר הזה, או כועס מאוד על האור שמח, כאילו שהוא שגה ולא הבין במהר"ל. ובכל מקרה, אני אומר קודם כל א' ב' זה לקרוא את החמישה-שישה עמודים הראשונים הללו, לראות את הוויכוח היסודי שלו עם האריסטו ועם הרלב"ג, אבל הוויכוח עם הרלב"ג נכנס גם בחצי השני. אבל בעיקר להבין על מה הנקודה, על מה הוא מתווכח איתה, ומה היסוד שהוא מעמיד כשהוא מעמיד את השיטה בפני עצמו, שזה מה שהקפיץ את כל החולקים עליו, מה זה השיטה הזאת שמעמיד, זה ביחס בין דעתו של הקדוש ברוך הוא לעצמותו. כן, בהקדמה שלנו אמרה, אתה הזכרת את המושג עצמותו, אמרה לא הזכיר בהקדמה שלנו את המושג העצמות, אני חושב העצמות האלוהית. פה כבר בהקדמה שלנו כבר נדבר על העצמות האלוהית. מה היחס בין העצמות האלוהית לבין דעת אלוהים, לבין הדעת האלוהית? זה המחלוקת הגדולה של הרמב"ם והרלב"ג, או בכלל אם הוא כנראה מפשעה פילוסופית, בין מפשעה פילוסופית לפשעה קבלית. אז זה אנחנו נראה פה בתוך המהלך, זה אולי מרכז המהלך הראשון. בסדר? אז על הנקודה הזאת, אם מי שיספיק, בדרך החיים, היי ור, ידעי להשלים משם.
הרב, הרב קוקה אמר על עצמו שזה את הסתולה שם פי הרקות הרוטט.
כן.
אמר עליו, גם אמר את זה?
כנראה שזה מה שהוא רומז בהקדמה שלנו.
לא אומר את זה.
נכון. הוא גם לא אומר את זה, אבל אני חושב שזה סיבת התנצלותו, שהוא מרגיש שהגיע צורך לחשוף, ומצד שני, אולי אמר על, רק חושף את זה בזהירות, וזה הוא מרשה לעצמו לעשות.
הרב קוקה כאילו הלך יותר צעד, יותר קדימה?
הוא יותר משתמש במושגים קצת, כן.
מה היחד בין המהר"ל לארי? זה פשוט נושא...
הם מקבילים קצת, ארי פעם קודם.
כן, אבל ארי.
זה סגנון שונה, זאת אומרת, שניהם עסוקים בקבלה, אבל ארי עסוק בקבלה כקבלה.
הם ידעו אחד על השני?
אומרים שארי ידע על המהר"ל, מסתם, המהר"ל ודאי ידע על הארי. המהר"ל ודאי ידע על הארי, זה לא יכול להיות, ויש כל מיני שמועות כאלה שארי ידע על המהר"ל, שקצת לא חבוד.
ארי היה
תקפה יותר נכון? לא.
משהו
דעת כפה? הוא מקביל, אבל המהר"ל לא יודע בדיוק, אבל הוא חי קרוב ל-100 שנה. ואת ספריו הוא כתב בסוף. יחסית ב-30 שנה האחרונות.
כן, נביא משהו 30.
אני חי מעט מאוד שנים, כן, כבר 40 כן. אבל ככה יש כל מיני אגדות שעוברות מפה לאוזן, שהארי ידע על המהר"ל והתייחס אליו בכבוד גדול. ובכל מקרה סגנונם שונה לחלוטין. גם ההבנות שלהם, אני לא מבין בתורת הנסתר, כנראה שגם ההבנות שלהם בתורת הנסתר קצת שונות. אבל בעיקר, 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 ממטרתם, תפקידם בעולם, התפקיד שונה. הארי תפקידו היה כנראה לעסוק בנסתר, ללמד נסתר, תלמידה, ותוך הבית פנימה. והמהר"ל חידש שיטה חדשה, שזה חשיפת עולם הנסתר דרך המטה.
העולם, שלושת ההסברים, שלושת הדרגות, מרכבה בראשית סדר הראיות, למה לא לעסוק ב... מה הולך רוצים להסביר איך הוא יבין? למה כאן ראוי ליחיד, למה כאן ראוי לשניים, כאילו מה שאמרה מסביר, איך הרב מסביר, יבין.
כן, קודם כל בואו רגע נגיד מה שלושת התרגות. סדר הראיות הוא הרבה יותר קרוב לתוך המציאות שלנו, כי זה ממש הסידור של החיים הקורים פה שאדם עוסק בהם.
הכללים שנקבעו.
הרי אני צריך להתחתן, אני צריך לא להתחתן, מה שעשו. אז זה ממש כללים שאני פוגש אותם דרך מצוות התורה. ממש ויקרא, זה כתוב בלאווים, ביצורים, ברם, בספר מצוות וכו', זה הוראות שירדו לאדם. זה הרבה יותר קרוב לאדם. מעשה בראשית זה מדרגה אחת מעל, אני פוגש את מעשה בראשית אחרי. ופה אולי כבר הערה להמשך, רגע, למעשה בראשית יש שני צדדים. כשהמהר"ל יגיד בהקדמה שלישית, הגמרא תגיד, הגמרא מסכת ברכות, לך השם הגדולה והגבורה ותפארת מלך ואות, שזה בתוך הממלכה. מה תגיד הגמרא? הגדולה זה מעשה בראשית. אז מעשה בראשית צריך לעסוק בו. ספר הגדולה צריך להסביר את מעשה בראשית. בסדר? אז יש במעשה בראשית ברור את הצד שאני נפגש איתו, זאת אומרת, אחרי שמעשה בראשית כאן. אדם הראשון נברא...
זה פרק ב', כאילו. זה אולי פרק ב', נגיד, בבראשית.
בבראשית, כן, זאת אומרת, האדם הראשון נברא, מצוין, האדם הראשון נברא, והוא פוגש במעשה בראשית. אז יש במעשה בראשית, שאנחנו עסוקים איתו ומכירים אותו, ולכן במעשה בראשית הוא ודאי מדבר עם האדם, אם כי רק התוצר שלו מדבר עם האדם. אין לי שם הוראות, לאו, אם צור, אין לי מה לעשות עם זה. אבל אני ודאי מכיר אותו. המרכבה, מה אני ולמרכבה בכלל? אני לא יודע שיש דבר כזה, אני לא רואה את זה. כדי לראות את זה, צריך שיפתחו השמיים. אז לכן שלושת הדרגות, המודרגות בין שלושת הצדדים הם מובנים. מצד שני, ככל שאתה יורד, פחות מובן למה לא לעשות זאת. במה זה מרכבה, אני מבין למה לא לעשות, כי זה נבדל חלוטין לאדם, אני וזה. מה זה בראי שאתה אומר המערב, זה מה שהוא הסביר לכאורה, את כל ההקדמה, הוא הגיע לזה בסוף, לפני שהגיע למשלם חגיגה, והוא אמר, לייצר יש מאין, לעשות הוויה, מה שאין הוויה, זה בכלל לא עולמי של האדם, וזה לא לעשות. בסדר הראיות, כנראה שיש פה חוקים עקרוניים, אמר קצת רמז לזה, סוף מהשם השבת קהילה, הוא נתן איזה דוגמה לזה עם האדריכל שחושב לפני, למרות שאני פוגש את ההוראות פה בתוך העולם שלנו, בתוך מה שוויקר, פעם משה רבנו אומר את זה כן ולא, זה הכל מוסס על חוקים עקרוניים
שקוראים. זה חוכמה, לא? זה חוכמה, כאילו, בספירות, כאילו, זה אולי חוכמה.
אני יודע, אתה עושה דברים שלא קוראים במערה,
לא? לא, בסדר, זה מהצד של התורה, שכאילו, יצטקל לו תורה ובראה על מה שקוראי, כאילו, מצד אחד המודמת וגם כמה העולמים.
זאת אומרת, ברור שבשלושת המדרגות הללו יש מדרגה מצד יותר נבדלת, הנבדל יוצר מציאות תחתונה, המהר"ל יגיד מפורש, וזה ממש חשוב, שימו לב למשפטים האלה בתוך הקדמה שנייה, שיש קשר בין עולם הסתר לעולם הנגלה. הוא יגיד את זה, ופה הוא רומז לנו לקישור הזה של ההוויות שלנו שעכשיו בעצם חזר לנו עדיין ברמז, ובהקדמה שעברה זה יותר מפורש, יש עולם נט, יש עולם טבע, יש קשר בין העולמות. לא מנותקים, וזה אולי המדרגה השנייה כבר יוצרת לנו את הקשר, ומדרגה השלישית מראה איך ממש זה מלווה אותנו בתוך העולם שלנו. עכשיו, אומר המהר"ל, זה ההסבר של הפשט של המשנה. הדבר הראשון הוא מעיד על העובדה שיש משהו, אבל למשהו הזה אין שום קשר לשום דבר. אז זה אסור ללמד אף אחד, אתה יכול לעשות את זה לבד בלבד. אין דורשים מעשה מרכבה אפילו ליחיד. למה? כי למעשה מרכבה אין שום הופעה, שום חיבור, שום התגלות לשום דבר. ובתום מעשה וראשית הוא כבר הופיע, הנבדל כבר הופיע במציאות. זאת אומרת, הוא יצר קשר מסוים, יצר נקודה לנקודה אחת, אז עכשיו כבר תעסוק בזה עם אחד.
למה? למה זאת אומרת? לא הבנתי.
זאת אומרת שזה משהו שכבר אפשר לחשוף אותו. כבר יש חשיפה. בניגוד למעשה מרכבה אין לו חשיפה, אלא איפה הוא נמצא? רק בעולם הפנימי שלי, שיכול להיפגש איתו, זה אני נפגש איתו, אבל הוא לא נחשף, אז אני לא יכול לחשוף אותו. מעשה בראשית נחשף מעצמו. לא, זה מהותי.
למה זה מהותי?
כי החשיפה צריכה להתחיל להתבצע. בעצם ריבונו של עולם לקח את אסתר דבר, ואמר, אני רוצה להתחיל לחשוף אותו. אז את מעשה מרכבה הוא לא חשף עדיין לתוך עולמנו. אבל הוא כן התיר לנו להיין בו. הוא הפגיש אותנו איתו. את מעשה בראשית הוא כבר בחר לחשוף.
אז זה המרחב שבו לומדים את הדבר הזה?
נכון. נוצר לחשוף אותו, חד פעמית הוא נחשף. מעשה בראשית היה חשיפה חד פעמית, אין יותר דבר כזה.
כאילו השכל של האדם הוא עובד בצורה של, כמו שנגיד אמרה בתפארת, אומר ששכל הוא בשכל הנגדל, האדם לא משיג את הדבר לגמרי עד שהוא לומד בשניים. אז כשאדם לומד לבד, אז הוא לא משיג את הדבר, זאת אומרת, הוא לומד בצורה שלו, ככה לומדים דבר נבדל, כאילו זאת הכוונה.
אני חושב שכן. אני חושב שזה טוב, שאתה אומר חשיפה. מעשה בראשית כבר נחשף מעצמו. קודש הבריחו החליט לחשוף אותו. חשיפה חד פעמית, נקודתית, אין לה המשכיות, אין לה הופעה. אז זה אני מול אחד, זה צורת החשיפה. כשאתה חושף את זה ככה, אתה מבין בעצם במה אתה עסוק. צורת החשיפה שהתאירו לנו חזל וצורת האיסור של החשיפה, הם מבארים לנו מה היה פה. לעומת סדר הראיות, זה כבר הוראות ברורות, זה הוראות הלכה למעשה שאנשים צריכים לפעול בקרבם. כשאתה מלמד שניים, אתה יותר חברו אותה מסתום מהחברות הזאת, תעסוק בזה אחר כך בינה לבין עצמה, נכון? אתה מלמד שניים, כבר הם עסוקים בזה, אתה עדיין יש מזה הגדרה ברורה, זה לא לציבור. שלוש זה כבר כל, שלוש זה כבר רובי, נכון? כל הלכות החפץ חיים, הכול הגדולה של החפץ חיים,
מה אומרת שזה לא נובע מזה?
אני מסכים, אנחנו אומרים, בין שם, אתם אולי יצא לעשות את הגמרא, בין שהגמרא זה סברה חיצונית על הדבר הזה, ברגע שיש שלושה, זה כבר יש לזה כל. זה כבר ההפצה ברבים. שניים, זה מעיד לך שעדיין אין יותר מדרגות מזה. אם בנוסף לשלושה, זה נוסף לחלוטין. לכן ההגבלה האחרונה שעדיין אפשר להגביל ברמה מסוימת, זה הגבלה שאני חושף את זה בפני שניים. שניכם צריכים לדעת סדר הראיות, אתם צריכים לדעת אם להתחתן או לא להתחתן. אז ההסברה הזאת שבה הרב עסוק עם תלמידה, יש כן תובנה עמוקה שהדבר הזה הוא חשוף וחייבים לעסוק בו. מצד שני, העיסוק בו לא נרחב. ונדמה לי שזה מה שהגמרא בעצם רמזה לפי אמרה. אמרה הגמרא, אם אתה תלמד שניים, שלושה, אתה תדבר ואחד, שניים יעסקו בזה לבד, זה בעצם כבר לא עיסוק של רב לתלמיד. זה בעצם כבר, מי שרוצה עוסק, זה כבר נהיה חשוף. זה כבר לא ירידה משמיא. וזה טעות, כי זה כבר מעבר לכבוד מלאכים חקור דבר. כבוד מלאכים חקור דבר, כל אחד יכול ללמוד. גם אני יכול ללמוד בלי הרב שלי. אין שום בעיה, נלמד את זה. מהר"ל שאל אותי, בלי רב, תלמד. מהר"ל היה רב. כבוד מלאכים אסתר דבר, זה חייב רב שיעביר את זה במסורת. ברגע שיש שלושה, מה שאומרת לבית המגמרה, אומר המהר"ל, זה הכוונה, אז כבר לא צריך רב, אסור לעסוק, מותר לעסוק, נפטרו כל הגדרים, לא נכון. אסור שיהיה שלושה, נשארו שניים, נשארו שניים, אי אפשר לעסוק בזה בלי הרב. רק הרב מלמד את השניים האלה. אז זו תודעה שהמייס האלוהי, הנבדלות האלוהית, הלכה מלחפה עוד יותר המציאות, ואפשר גם לחשוף אותה, ואפשר גם לעסוק בה, אפשר גם להיות מודרכים בעולם מעשי מתוך ההלכות הללו. וגם זה סוד הראיות. ומכאן בעצם השרשה, עכשיו כל מה שנפגוש בעולם הממלכה, זה הכל נובע משם. כל הממלכה שגברה הכל שבריחו, זה הכל כמובן מתוך הנבדל, והבנות העמקות שלנו בהנהגה האלוהית דבר המציאות, זה מתוך הלוח הזה.